החיים עם הסופר חיים ולדר. השנייה של עצות מהחיים, כאן חיים ולדר, ואנחנו עם מאזין ראשון לשעה השנייה. אנחנו דיברנו עם סיפור מאוד מאוד קשה על ילדים, להורים, על הורים שלא ראויים להיות הורים. אנחנו עם המאזין המאזין הראשון, ערב טוב.
הלו,
כן,
שומעים אותי?
כן, כן.
שלום, רציתי בבקשה, קודם כל באמת הנושא הזה הוא קצת מפחיד, אבל רציתי להעלות עוד נקודה שהיא מאוד דומה, שאני באופן אישי יצא לי פשוט לראות כזה מקרה ולהתערב בו אפילו, נושא של נשים מוכות גם, נשים שלפעמים פחדות לדבר או בשם כל מיני דברים שהם באמת נכונים, אבל לא לוקחים אותם למקום לא נכון, כמו אישה שצריכה לעשות רצון בעלה בכל מקרה, והרבה פעמים חוטשת מכות, ואני יצא לי לראות את זה מהחלון בבית, ולהזמין משטרה, פשוט שראיתי מקרה כזה. וגם זה הדבר שצריך לעורר אצלנו, לפתוח עם...
אני לא מכיר אף רב שירשה להרביץ לאישה, אני לא רק שלא מכיר, אני מודיע לך שאין דבר כזה. בשביל לעשות רצון בעלה, בסתם אני אומר, מי שחוטף מכות שילך למשטרה בלי לשאל שאלות, בלי לעשות חשבונות, אף אחד לא צריך לחטוף מכות, נקודה. אז זה משהו שאני אומר פה כל פעם, בוא נעשה את זה קצר ופשוט, אף אחד בעולם לא צריך, חטף את המכה לך למשטרה, אין פה מה לדבר, לא משנה מה המחיר שתשלם, אל תהיה אחד שמרביצים לך, נקודה. אדם אסור לו להיות, כמו שאמרתי בסוף השעה הקודמת, אסור להיות שולט, אסור להיות נשלט. אל תחטוף מכות. לא רק אל תיתן מכות, אל תחטוף מכות. לא, אני לא יכול לבוא להאשים מישהו מוכה, אבל אל תחשוב אפילו, אל תמצמץ אפילו. לך ישר למשטרה, אנשים 15 שנה מרביצים, פתאום מישהו הולך למשטרה, כל החיים כלב לב הוא בידי במבם. -במ. בן אדם כבר לא מעיז לתת כלום. אוקיי? אבל תודה לך על ההערה שלך.
זה איזשהו דומה, למרות שנשים יכולות לדבר והן כבר הן גדולות, הן לא ילדים שהן חסרונים, אבל צריכים לפתוח עין ולראות לפעמים אישה שעובר עליה משהו, לראות שהכל בסדר עם אנשים שאתה מכיר, ואם אתה רואה משהו לא בסדר, לעשות עם זה משהו ולא לדלג.
אני מסכים לגמרי, אני מסכים שצריך להיות באמת עם, כשאתה רואה משהו לא תקין, פשוט תפעל, מקבל. אנחנו עם עוד מאזין או מאזינה, ערב טוב. כן.
ערב טוב.
כן.
אני רציתי לשאול בקשר, אני אמור ללמד שנה הבאה בתלמוד תורה שבו הבנים שלי לומדים. אחד קטן יחסית, אבל השני כן חופף לכיתה שאני אמור ללמד, אבל לא באותה כיתה. רציתי לשמוע סתם האם זה כדאי ואיך אפשר למנוע בעיות במקרה מסוג זה.
תסביר, מה אתה יודע?
קודם כל, מבחינת אפשרויות של תלמידים אחרים שיכולים לבוא ולדבר איתו או דברים כאלו או אחרים לגבי האבא, ואיך זה יכול להשפיע עליו.
אני חושב בדברים האלה, סתם, כדאי שתדעו שמישהו, אני שומע את עצמי פעמיים, אולי תוריד רדיו אם יש לידך.
לא, אין לידי.
אתה על דיבורית כנראה?
לא, גם לא.
טוב, אנחנו לא, אני אגיד את זה בקצרה. אוקיי. אני אוקיי. התשובה לשאלתך זה פשוטה. אנחנו צריכים לדעת שכשמישהו עושה משהו לא תקין, אז אחד שיודע שהוא עושה לא תקין, אז בכלל זה עובד. זאת אומרת, אם ככל שיבואו אליו אנשים יגידו, שמה, מה שאתה עושה זה לא תקין, מה שאתה עושה זה לא תקין, מה שאתה עושה זה לא תקין, בסופו של דבר אפילו מתמרמר, מה אתם אומרים לי, מה אתם מעירים לי, הוא יחשוב טוב טוב אם לעשות את הדבר הלא תקין הזה. ואלימות בבית כלפי אישה, כלפי ילדים, מוגזמת, יורדת ב-90% כאשר מישהו יודע. ואני אסביר לו פשוט. אנשים, שימו לב שבקושי מרביצים לילדים שלהם בחוץ. גם אלה שמרביצים, אפילו לא צועקים על ילדים, לא צורכים עליהם, לא מעליבים אותם. בחוץ כולם מתק שפתיים. למה כולם מתק שפתיים? כי החוץ, בן אדם נמצא בביקורת, והוא יודע שאם הוא יצעק על הילד שלו, אז קודם יגיד לו, איזה מין דבר הזה, מה הוא צועק ככה לילד שלו? או אם הוא ירביץ לילד שלו, יגיד לו, בוא, בוא, אדוני, אני אכנס את זה מן המשטרה. אז הוא לא יעשה את זה. אבל בבית, בן אדם מרשה לעצמו. אז בן אדם מרשה לעצמו, במקרים קיצוניים צריך להכניס את החוץ הביתה. זאת אומרת, ליצור מצב שאתה הרבדת, אני יודע מזה. אז אני אבוא אליך ואני אגיד לך שזה לא בסדר. ולכן בדברים האלה כשאבא אומרים לו פעם אחת, ואז מביאים לו מישהו יותר ומישהו יותר ומישהו יותר, וככה עובדים, ככה בעצם...
התכמתי מבחינה הזאת שאני מלמד בתלמוד תורה, ויכולים כאילו לייחס התנהגויות שלי כלפי תלמידים, לייחס אליו. יגידו, אבא שלך נתן לי עונש, או ככה, או שנסו להתנקל אליו בגלל דברים שאני צריך להתמודד מול תלמידים.
לא הבנתי. עוד פעם?
אני אומר, בגלל שאני מלמד באותו תלמוד תורה, ומטבע העניין, תמיד יש תלמידים שצריכים גם להתמודד מולם, והחשש שלי שאותם תלמידים ינסו להתנקל לבן שלי. ולכן, האם כדאי ללמד באותו תלמוד תורה שהוא לומד?
אתה עכשיו שואל שאלה אחרת בכלל. אתה שואל שאלה שלא קשורה לשאלה הקודמת.
לא, זאת השאלה שלי הייתה. כנראה שהיא לא הובנה.
לא יכול להיות. אתה דיברת מקודם על אבא. אני זה פעם ראשונה שקורה לי בדבר כזה. אתה מקודם לא שאלת על אבא שמכה או איזה, איך להעיר לו? לא שאלת שאלה כזו?
לא, אני שאלתי שאלה שאני הולך ללמד בתלמוד תורה שבו הבן שלי לומד. האם זה כדאי מלכתחילה? ובמקרה שכבר קבענו את העניין, איך אפשר למנוע בעיות מול הבן? כמו שתלמידים שלי לא ייצרו בעיות עם הבן שלי.
טוב, יש לי סיפור שנקרא אבי מורי, והוא עוסק בדיוק בשאלה הזאת. תמיד אם יהיה, אתה תלמד איפה הבן שלך, יהיה לבן שלך בעיות. ובסדר, לא, זה לא אומר שאתה לא צריך ללמד בשביל זה. אבל הילד צריך איזה חוסן מסוים. הילד, אתה מלמד באותה כיתה או באותו בית ספר?
באותו תלמוד תורה.
אם באותו תלמוד תורה, זה פחות בעייתי. אם זה באותו כיתה, אז אם יש לך כיתה מקבילה, כמובן עדיף שלא תלמד את הבן שלך, כי אז זה יוצר כפל בעיות. אבל אם אתה באותו בית ספר, הילד יעבור את זה. הילד יעבור את זה. זה מה שאני מציע. זאת אומרת, לא צריך לעזור. למה אתה מדבר על עזור? מי אמר שיהיה בעיה בכלל? למה אתה קודם מדבר על עזרה? אם יהיה בעיה, אנחנו נעזור. אבל קודם כל, אתה לא צריך לעשות את זה בעיה. תגיד לילד לו, אם מישהו בא, אומר משהו עליך, תגיד לו, איך אומרים, אל תתייחס, אל תענה, וזה הכל. ואם באמת ילד, כל ילד יש לו מישהו לפגוע בו. אחד יפגעו על האף שלו, אחד על ההורה שבא פעם לבקר, השני על הבגד שלו, ואחד על האבא שלו שהוא מורה. זאת אומרת, צריך לקחת את זה לא בפרופורציה המתאימות, ולא, לדעתי, לא לעשות מזה עסק גדול. ולא להזמין את זה. כלומר, מראש להגיד לו, יכול להיות שיהיו כאלה שככה, יגיד לך, אבא שלך ככה, אבא שלך ככה, אל תשים עליהם. עכשיו אני רוצה להגיד, בכל מקרה, בכל בן אדם, יש כזה דבר שיגיד לו, אבא שלך ככה, אבא שלך ככה. זאת אומרת, בעיקר אנשים שהם קצת, נגיד אנשים מפורסמים, אז תמיד יגידו לה, ילד שלו מכינה, אבא שלך, פוליטיקאי למשל. אנחנו נגד הרבנים, יצאו נגד אבא שלך. בסדר, ילדים הם בסופו של דבר מפוצים, וזה אתה צריך להגיד לבן שלך. אומרים לו, מה היית עדיף? שהילד שאני לא יהיה מצליח כל כך, או שאני אדם שקט, שאני... והרבה פעמים שמעתי ילדים שעונים ככה, כן, אתה יודע מה, באמת, אבא שלך הוא באמת אדם הרבה יותר חשוב מאבא שלי, הוא אף אחד לא יוצא נגדו, ואף אחד לא, כאילו בציניות כזאת. זה משהו שהוא בחר לענות, כן? לא שההורה שלו אמר לו לענות ככה. בדרך כלל, אתה צריך להכין את הילד שלך שיותר כדאי לו שאבא שלו מורה ואדם חשוב בבית ספר, וגם אם ילדים צוחקים, זה מכינה ולא ממשהו אחר. זה הדרך שצריך להתמודד עם זה. אוקיי, אנחנו עם מאזין ומאזין הנוספים.
שלום.
כן.
שם, אני רציתי להעיר נקודה מסוימת, כי אם מדברים פה על הנושא של השליטה, אני לא יודעת אם אני מאחות צודקת, אבל זו מסקנה שלי, אז רציתי להעיר את זה. אני חושבת, יצא לי בחיים להתרגש, כי יש לי חברה שאצלם בבית מאוד מאוד הנושא של השליטה של בעיקר האבא, אבל הסגנון בבית הוא מאוד מאוד שולט ומאוד חונק ומאוד משנו לפענח לא פעמים איפה זה הגיע ולמה זה ככה, כי מצד אחד זה כן הורים מאוד טובים, שרוצים לתת טוב והכל, אז ניסה, ומה שאנחנו יודעים, שכנראה זה פשוט מהמקום של פחד שהילדים לא ימשיכו בתלם ולא ילכו בצורה הזאת, פשוט מנסים כאילו רק לחנוק ולסיבור ולקפוץ כאילו עם המושכות מלמעלה בשביל שהילד לא יברח. אני חוויתי סוג חיים אחרים, אז אני רוצה להגיד ממקום אחר, במקום ללכת עם המקום הזה של השליטה ולנסות לתפוס כל הזמן עם המושכות כמו בובות תיאטרון מלמעלה, יש כאילו משהו שהוא, לא יודעת אם זה מילה, לא אומר לה נרדפת, משהו מקביל שזה נקרא אמון. זה יכול במקום כל הזמן מלמעלה לשלוח ולנסות לתפוס במושכות ושכולם יש בשליטתך ובהכל, תתן אמון, תתן אמון בילד, לא משנה, כל אחד בבן זוג, תתן לו אמון שאתה מאמין בו, שהוא יעשה את זה, הוא יכול לעשות את הדבר הנכון וזה, בסוף זה גם יהיה סוג של שליטה, אבל לא מהמקום הזה להגיע לזה, אבל באמת מהמקום של מישהו זה מגיע לו, מהמקום שרוצה שהילד ימשיך בדרך שלו או משהו בסגנון הזה, אז אני לא יודעת אם אני צודקת ואם זה מתאים לכל סיטואציה, אבל
אני
שלא נחמים כן,
אני
כעיקרון... צריך את ה...
אז אני אגיד לך, אני לא מתערב כל כך במי ש... יש כל מיני סגנונות חינוך, ובניגוד לבית המשפט העליון שמנסה ללמד אותנו איך לחנך, אני לא מלמד אנשים איך לחנך. זה בסדר, יש כאלה ש... אגב, אני איתך בהחלט מאמין בזה, אני מאמין שבעיקר בנושא דת, כדאי לעשות את זה כמה, כמו שאתם רואים, שתי מנחים מעניין אמר לי את זה לפני 20 שנה, אומר מי שאתה מכריח נותן לו סתירה כי הוא התפלל, אז הוא לא יתפלל אלא יקלל, וזה בדיוק מה שהיה הבחור הזה, האיש הזה בעצם אומר, אני הייתי מקלל במקום להתפלל, וזה ממש ככה החזיר אותי לעניין. אז אני בכלל חושב שהכי נכון מכינה דתית, זה איך אומרים, זה לחנך בצורה הכי הכי ברורה, אבל בלי לחץ ובלי להכריח ובלי דברים כאלה, וזה עובד. באמת, אני רואה באמת אצל הבנות, רואים שהן צדיקות, בלי כל האנשים, ובגלל, הן מתפללות כי הן רוצות להתפלל, אבל יש אנשים שבהחלט זכותם לדבוע ולדרוש מילדים דברים. אני לא פה פתאום בא ואומר שעשו להגיד לילד, שמה, אני רוצה שתתפלל. אז למשל, סיפרתי פעם שאבא שלי היה נותן לי לשחק הרבה בחוץ. לפעמים הוא אומר לי, בוא תיכנס פה, תגיד את התפילה הזאת, תגיד את התפילה הזאת. אני קראתי לזה מבזקי תפילה. יש כאלה שלא מוכנים, לא, אתה תישאר מההתחלה עד הסוף בתפילה, וזה לגיטימי, אני חייב להגיד, זה לגיטימי. אני לא אגיד למד ילד או אבא לא להגיד, זכותו לבקש מילד דבר כזה. כמו שזכותו של אבא שלי היה לבקש את המבזקי תפילה הללו. בוא נהיה פרופורציונליים. מה שהמלץ עליו, אני מברך בחום. אבל יהיה מישהו ויגיד, אוקיי, אבל אנחנו רוצים ילדים יותר קדושים, יותר חזקים, יותר... אז כן עלינו לדרוש מהם לפחות. הוא לא יגיד לך, אני צריך להרביץ לו, להכריח אותו, אבל לדרוש ממנו, כן. לכן, הנקודה שאמרת, היא טובה מאוד, והיא מומלצת מאוד להורים מסוג מסוים. ויש הורים שעדיין בגבול הלגיטימציה, זה לדרוש מילד, זה בסדר. לדרוש מילד, ואולי אפילו להיות יותר קפדני, קפדני לא במובן קפדן, אלא קפדני, זאת אומרת, יותר עם שליטה, יותר עם בדיקה, שאם הילדים עושים את הדברים. כלומר, אני עדיין, כל עוד אין כאן השפלה, ואין כאן אלימות, ואין כאן לחץ, ואין... בוא לא נהיה ליברלים שהם לא ליברלים, שהם בעצם קנאים ומנסים להשליט את עצמם על אחרים. אני לא אוהב את זה, להשליט את עצמי על אחרים. אני בפירוש מקבל את הדעה שלך, אני בפירוש חונכתי ככה וחינכתי ככה, אבל אני עדיין נותן לגיטימציה ליתר דברים. למשל, אני אביא לך דוגמה. למשל, ציונים. הנושא של ציונים. אני למשל מעולם, מעולם לא אכפת לציונים, ויעידו על זה ילדיי, שבחיים לא אכפת לציונים שלהם. בחיים, זה בכלל, הייתי אומר להם אפילו, כל עוד הציונים שלכם יותר טובים משלי, הכל בסדר, והציונים שלי, אף אחד מהם לא הצליח להיות פחות מהציונים שלי. זאת אומרת, זה היה ממש אפילו גם, ואני חייב להגיד שהם הפתיעו אותי בציונים שלהם, לא משנה, אבל זה לא הנקודה. אבל אני מבין הורים שאומרים, לא, אתה תקבל, אני רוצה שתקבל יותר מ-90. אני יכול להבין הורים כאלה. הורים שהם שואפים למצוינות.
אבל מבחינת רוחניות, אז נגיד, כמו שאתה אומר, יש כאלה שרוצים שהילד שלהם יהיה ברמת הגבוהה. השאלה אם זה יהיה באמת, או שנגיד, אם נתת לילד שנגיד לא מתאים לו, עכשיו יקבל את כל ברכת המזון, הוא יעשה את זה, וכמו שהוא אמר, הוא יקלל את זה, והוא לא סובל את זה, והוא שונא את זה. לא, וגם אם הוא יגדל והוא בלחץ מההורים,
זה לא בדיוק ככה, זה לא בדיוק ככה.
ואחד אחר שנפה לו בהדרגה, לפי הגיל שלו, לפי מה שמתאים לו, לפי הנפש שלו, לפי מה שזה, אז הוא באמת יהיה מחובר ויואב את זה.
נכון.
ואולי הוא יעשה לפעמים פחות, המצטיני הוא יהיה מחובר והוא יואב את זה.
נכון, נכון, נכון. אבל אני רוצה להגיד לך שיש גם, אני לגמרי מסכים איתך שלהכריח זה לא דבר נכון, אבל עדיין יש כאלה שיגידו, אתה לא מבין מה זה לא לברך, זה ממש גזל מהקדוש ברוך הוא, ואתה יודע מה קרה למי שלא ברך, אני אין לי בעיה עם זה. סליחה שאני אומר לך, זה חינוך. יש כאלה שמחנכים ככה. כל עוד הוא לא מכריח אותו ולא משפיל אותו, אלא רק אומר לו, הוא מכניס לו את השרף הזה, את האש הזאת של, 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 של ברכת המזון, אני עם זה, אין לי שום בעיה עם זה. אין לי שום בעיה עם זה.
כן.
את מבינה? כלומר,
שזה באמת הכל עניין של הרגלים, זה אחד חילוני, יגיד עלינו.
נכון, בדיוק, בדיוק. ולכן, לא, מישהו יכול להגיד, מה אומר לו, מפחיד אותו, מה הוא פה? מה, אז גם אותנו מפחדים, גן עדן, גיהינום. בואו, אני נותן, אני בתור יועץ חינוכי, וכל יועץ חינוכי חייב להיות סובלני לכל, למרקם מאוד ארוך של חינוך. מחסידים קיצוניים עד דתיים ליברליים ביותר או אפילו חילונים. זאת אומרת, הוא צריך להתאים את עצמו איפה הוא צריך לשים את הגבול, איפה שאנשים עושים דברים לא נכונים, כמו הפעלת הלימוד, או להפך, קנייה מוחלטת לילדים. הקנייה כמו השתלטנות זה משהו שהוא מחוץ, ובן אדם מאוזן, ואגב, התוכנית הזאת זה מה שהיא מנסה לעשות. היא מנסה, הייתי קורא לזה נורמליזציה. זאת אומרת, להבין, לגמור לאנשים, שוב, אני לא רואה את עצמי, אני גם מתייעץ, אני מקשיב לאנשים שבאים לפה, וכמוך שמדברים. אבל אנחנו מדברים כאן, ואנחנו מנסים לסרטט פה את גבולות הנורמליזציה. איפה הדברים שהם בסדר, איפה הדברים שממש לא בסדר. וכשאני כותב סיפור על אבא כזה, הוא זה ממש לא בסדר. ויש כאלה שמאוד מזדעזים, נו מה, מה הוא מעלה את זה? למה? אם העליתי את זה, זאת אומרת שאני חושב שדבר כזה לא יכול להיות. לא יכול להיות שמישהו יחנך ככה את הילדים שלו. וזה בדיוק מה שאני עושה כאן. אז תודה שנתת לנו ככה, את האפשרות ככה לכוון את האנטנה שלנו. ושוב, אמר דברים לגיטימיים, אבל אני לא הייתי שולל גם שיטות חינוך אחרות. כל עוד אין פה אלימות, ואין פה פגיעה, ואין פה לחץ, ואין פה הטלת אימה, אוקיי?
אוקיי.
תודה לך. פרסומות ונפשיך.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
קייטרינג מנצח, מיזם הבישול של כל חי בעיצומו. עם כל החידושים וההפתעות בעולם הקולינריה. שש מתמודדות, ורק אחת תהיה קייטרינג מנצח. ותזכה בקמפיין פרסומי לעסק בכל חי, ובפרסים בשווי אלפי שקלים. קייטרינג מנצח, בהגשת השפית מירי זורגר והניה שוחט. ימי חמישי ב-11 בבוקר, רק כאן בכל חי. בחסות, קונים בזול, קונים טרי, קונים למהדרין ברשת שוק מהדרין. שוק של כולם.
בפנייה הבאה תעשו מה שמתאים לכם. כן, קל אוטו, אתם בוחרים מה שמתאים לכם. רכבי 0 קילומטרים, 2019, מ-599 שקלים בחודש, או רכבי יד ראשונה, בהנחות ענק, עד 45%. בואו לבחור את המסלול שלכם. כוכבית 60-20, כפוף לתקנון.
בין הזמנים, במלון כינורות, ים של חוויות. מוכנים? מוטי שטיינמץ, רובי בנט, חיים בנט, מקלת ידידים, אלילה אופר, קובי גרינבון, ינקי רובי, משה רוזנברג, שמואל גריינמן, אבא טורצקי והרב מאיר שוורץ. רגע, וזה לא הכל. מופע טלפתיה, חמי טבריה, טיולי ג'יפים, סטנדאפ ורפטינג. רגע, וגם בריכה, טרמפולינות, קוסם, מופע חיות, קרקס אפריקאי, וכמובן, ארוחות גומה. 04-950-9000 04-950-9000
אבנים בוחות.
נשים יקרות, הנכן מוזמנות לכינוס נשים ארצי עם הרבנית ורד ציאני, שיערך אם ירצה השם במוצאי השבת הקרובה, ליל תשעה באב, בשעה 9:30 באולמי ארמונות חן, רחוב שלמה המלך 29, בני ברק. הכניסה חופשית. אוי נעלנו.
תגיד, הבית ספר החרדי לפרסום שאמרת, איפה הבוגרים שלהם עובדים?
איפה לא?
במשרדי הפרסום החרדיים ובתפקידי שיווק, פרסום ויחסי ציבור בחברות וארגונים. היום כבר כולם יודעים. בשביל להיות איש פרסום ויחסי ציבור, לומדים בבית ספר החרדי ומתחילים לעבוד. ההרשמה למחזור 13 בעיצומה. מלגות לזכאים. 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום. 03-579-2111.
רק בתשעת הימים בשיפודי נתנאל, כל סוגי הדגים על האש, תבשילים מהמטבח הבוחרי, ממולאי ירקות, סמסה, מנטו או שפלו ועוד, פתוח כל יום עד חצות. שיפודי נתנאל, הרצל 52 ראשון לציון, משגיח צמוד במקום.
שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה
שתבקש. שלום לכם, מדבר הרב יצחק. השתתפתם עמנו פעם בסמינר הייחודי של צוהר? זוכרים את הצוות? הרבנים, האווירה, השבת המיוחדת, ההרגשה המרוממת, הסימפוזיון המרגש והמרתק הדור הבוקר? אם הייתם בעבר בסמינר צוהר, צרו עמנו כעת קשר. יש לנו מסר ייחודי עבורכם. התקשרו עכשיו כוכבית 5658. כוכבית 5658. משפחת צוהר, מחכים לכם.
תושבי באר שבע והסביבה, הרשות לפיתוח הנגב, עיריית באר שבע וחברת כיוונים, המחלקה לתרבות תורנית, מזמינות אתכם הציבור היקר שלנו לאירוע הגדול של הקיץ באקסטרה פארק בגן הפעמון בכניסה לנווה נוי. שידור חי בכל חי של התוכנית טובים השניים, זמרים אורחים, מידע טסה ולהקת הקינדרלך, אופר הלוי בהצגה, קרקס אפריקאי, מופע להטוטים, מתקני לונה פארק, טרמפולינות ועוד. יום שני, י' א' באב, החל מהשעה 18:00, הכניסה חופשית.
תרייג, אתם מוכנים?
מוכנים למה, תנחום?
למופע חבורת תרייג בין הזמנים.
מה, תנחום? גם אני צריכה לבוא?
לראשונה זה קורה. חבורת תרייג עולה על הבמה למופע ענק שטרם נראה כמותו. המופע יתקיים בבנייני האומה בירושלים. לרכישת כרטיסים, כנסו לאתר חבורת תרייג או חייגו 0722-79-6666.
אז תבואו!
תתעדבו!
עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
התוכנית שלנו שעוסקת באמת במקרים מאוד קיצוניים של הורים ושלא מתנהגים נכון. אני רוצה להרחיב את זה גם, שיש כאלה ששוכחים שכשילד מתחתן, אז פה נפסק לגמרי, לא כיבוד אביהם, אבל הורים לא אמורים להגיד שום דבר לילדים שלהם, אולי להגיד את דעותיהם, גם לא, גם לא. אם הדעה הזאת היא סוג של ביקורת, ובטח לא לחתן או לקלה שלהם. ותדעו לכם שבעניין הזה הורים נבחנים, אנשים נבחנים, ביכולת שלהם להבין שבן אדם הקים בית משלו, וזכותו, כמו שאמרתי בשיחה הקודמת, זכותו לנהל את ביתו כרצונו. וההתערבות היא תמיד תמיד, אבל תמיד לא טובה. לא ראיתי עוד התערבות אחת שהיא טובה. אפילו אם מבקשים לך להתערב, לפעמים לא כדאי שתתערב, תפנה לאנשים אחרים. וזה נקודה מאוד מאוד חשובה, ואני לא מדבר על אנשים שמציקים לילדים שלהם, משגים אותם, רודפים אותם, דופקים ועושים במו ידיהם את הנחת הכי גדולה שיש לנו, וזה לחתן את הילדים שלנו, ולראות מהם נחת. אנחנו עם מאזין ומאזינה נוספים, ערב טוב. כן. ערב טוב.
כן, שלום. קודם כל תודה רבה על התוכנית, איך מאוד נהנים. רציתי לשאול, יש לי קרוב משפחה שסובל מקסיתיות מאוד חמורה, ויש לו גם עצבים מאוד חלשים. עכשיו היינו אצל המון רופאים ופסיכולוגים, פסיכיאטרים בארץ ובתל אביב וגם בירושלים, וכולם עמדו את הבסיס שצריך לצאת כדורים, ואחרי זה יוכל לעבוד עם פסיכולוגים. עכשיו יש לי שתי שאלות. שאלה אחת, שהוא לא רוצה לקחת את הכדורים בצורה מאוד חזקה והחלטית. הוא אדם גדול, זה נשוי 30 ומשהו, וגורם לו לתופעות לוואי שהוא שובר כלים, הוא משתולל בגלל שיש לצדים חלשים. השאלה היא מלחם איתו, לתת לו להתמודד לבד עם הסטרס שלו בכלא של הכדורים. ושאלה שנייה, הוא מאוד מלא כעסים ותחכים על ההורים שלי, שהוא אומר שהם גרמו לו לזה שהוא סובל מקפייתיות, שהם הלחיתו אותו בנערות. עכשיו השאלה אם ההורים שיכולים לעזור לו, או שזה שהם עוזרים לו, זה רק גורם לו יותר לעשות אותו הפוך עם מה שהם אומרים לו, כי קשה לו מאוד לקבל מהם, כי הם, הוא טוען שהם גרמו לו לכל הסבל הזה. שאלה כדי שהם יניחו לו, הוא יתמודד לבד, או...
תראה.
זה השאלה שלי.
כמעט, לא רוב, אבל הרבה מחולי, מלוקי הנפש, חלק מלקות הנפש זה לפעמים להפיל את זה על אחרים. זאת אומרת, יש לפעמים הפרעות אישיות כאלה ואחרות, שבהם בן אדם בחיים לא יכול לקחת אחריות על עצמו, אבל באמת הדבר הכי נוח בעולם זה להאשים, להאשים. ואנשים הכי, גם ככה אנשים פושעים, להבדיל אלף והבדלות, בין אנשים חולים לאנשים פושעים, הם תמיד יגידו שזה בגלל המורים, ההורים שלהם, הילדות שלהם, רק לא הם. אני פה בנושא של לקות נפש, אני אהיה יותר עדין, כי באמת זה לא מדובר פה בן אדם שבמזיד עשה משהו רע. לכן ההורים קודם כל כן נכון שהם יעבדו, אבל הם צריכים באמת לנטרל את הכפתור הזה, כי זה לא רלוונטי. זאת אומרת, בוא נגיד שזה נכון, אבל עדיין ברור לכולם שהוא כפייתי. עכשיו, אני כאן אגיד את זה בזהירות, אבל סרבן טיפול זה הבעיה אגב הכי גדולה שיכולה להיות, כי זה בן אדם ש...
כמו...
סרבן טיפול. הרי הוא סרבן טיפול, הוא יש לו כפייתיות והוא לא רוצה לטפל בה. ומה לעשות שברוב המקרים, כמעט אם לא בכולם, הטיפול בכפייתיות עובר דרך תרופות. מה לעשות? תרופות האלה יוצרות במוח, הן מעכבות את החומרים הללו, או משחררות חומרים אחרים שהם אמורים לבן אדם לתפקד באופן נורמלי.
אז
עכשיו, לא, הרי הוא לא ייקח, זה לא רלוונטי, הוא לא ייקח, אי אפשר להכריח אותו, אי אפשר להכריח, ולכן אתה אמרת שהוא שובר דברים והורס דברים, ויש בפירוט, יפה, במקרה כזה רק שרוצים שהוא ייקח כדורים או ברגיל?
לא, אם הוא לוקח כדורים הוא רגוע.
לא הבנת, הוא משתולל על זה שרוצים לתת לו כדורים, או שהוא משתולל כי הוא משתולל?
לא, משתולל כי הוא משתולל, כי הוא לא רגוע.
אני מאוד בעד אשפוז כפייתי, זאת אומרת, להשפז בן אדם עד שיומר רוצה אני. ככה אני בעד.
עכשיו, שהוא
יתשפז,
ההורים יהיו איתו בקשר?
ברור, תמיד ההורים צריכים להיות איתו בקשר. אלא אם כן, הפסיכיאטר החליט אחרת, וזה מקרים מאוד נדירים. אבל בגדול...
כי היה תקופה שהוא יתשפז, והרים עלה בידיים שם, זו שאלה, כי הוא ממש מתוסכל עליו.
אוקיי, אז הוא התאשפז. אני חושב שאנחנו בתוכנית שלנו לא מספיק מקצועיים, אני לא מספיק מקצועיים שיתעסק עם זה. אני, אתה רואה שאני אמרתי נכון, כלומר גם התאשפז, הם הבינו את החוכמה הזאת. שישאל את אנשי הצוות מה לעשות. אבל באמת אולי זו הזדמנות לתת אור או חושך, אני לא יודע, אבל אור על אנשים האומללים שמתמודדים, לא רק נפגעי הנפש עצמם אלא משפחות, שזה מאוד 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 קשה. האנשים האלה מתמודדים עם דברים. אני גם מציע לכולם לא באמת לפעמים פגוע נפש יכול להשמיע דברים קשים מאוד, ו הרבה פעמים הם לא נכונים. לפעמים הם נכונים, אבל הרבה פעמים ממש ממש לא נכונים. ברוב המקרים הם לא נכונים. ברוב המקרים, להפך, ההורים עשו את כל שיכולתם, וחטפו על ימין ועל שמאל, ועדיין עשו כל מה שהם יכולים כדי לעזור, והם לא הצליחו לעזור. ולכן, הדברים הללו, הרופאים יחליטו מה לעשות. אם זה באמת גורם לפגיעה, אז לא, אבל אם נתנו לו להיכנס, עדיין הורים תמיד יכולים לעזור, ואני מבין שההורים יודעים מה לעשות, כי עובדה, אם הוא סרבן טיפול, הם כן ישפזו אותו. אבל זה דבר שבייעוצים רופאים. אנחנו עם 039-039-039, תוכנית בלי שירים, כמעט בלי פרסומות. אוי, אתם יודעים ששבוע במצאי שבת זו, תשעה באב, בשעה 10-12 יהיה תוכנית של עצות מהחיים, או שלא תקראו לזה, או מוצאי, או לא זוכר איך קוראים לזה, זה לא משנה, לא רלוונטי. זה הפך לתוכנית כבר בשנים האחרונות שמאוד מואזנת. אנשים באים ומספרים סיפורים על עצמם, על אחרים, על התמודדויות, על בן אדם לחברו, על מסירות, או על פגיעה, או על סליחה. איזה מין מדורת שבט שהייתי מזמין אתכם להגיע אליה. אנחנו עם מאזין ומאזין הנוספים, ערב טוב.
ערב טוב, הרב חיים ולדר.
ערב טוב לך.
רציתי להודות לך על כל התוכניות.
תודה.
ממש מחזקות.
כן.
אני רציתי לדבר על הסיפור שסיפרת, אני גם זוכר את הסיפור הראשון וגם השני, והחלטתי קצת לשפר את המבט שאנחנו חווים את זה במשפחה. אצלנו זה היה מצד האמא, האמא שאנחנו הבנו שהיא פשוט חולה, והגיעה למצב של שליטה והכל. אבל לשמחתנו, אבא שלנו זה שהיה חזק. והוא בהתחלה זה מאוד קשה לדעת איך להגיד לזה, כי זה מאוד, מאוד משלטנים, ואחרי הכל זה אמא, ומה עושים. אבל זה הגיע למקום של מכות פיזיות, ופשוט גם במילולית, והכל, הכל, הכל, מניפולציה שמסובבים את כולם לטובה שלהם. ואיזשהו שלב זה הגיע המצב שבאמת אבא שלה היה נעמד מול כולם, מולה כדי שהילדים יקבלו את המכות, אז הוא היה מקבל את זה מקומה. וזה נשמע מוזר, למה הוא לא יגיד חזרה מכה, אבל זה חלק גדול שמוד לימד אותנו שהוא אף פעם לא יחזיר חזרה. ואז באמת זה הגיע למקום שצריכים להסביר לרבנים, ובכלל להסביר לאנשים שיכולים לעזור. ופה באמת מגיע לזה קושי, לא שהם לא רוצים לעזור. הקושי פה מגיע שאנשים האלה שסובלים מאותו מחלה שחייבים לשלוט ומכים ועושים, הם נראים אנשים נורמליים. הם יודעים לך לשכנע ולדבר כל כך יפה. ואנשים מפחדים פשוט...
וואו, כל כך חשוב מה שאתה אומר עכשיו. אוי, כמה שחשוב. כמה שחשוב. דבר, דבר.
זאת אומרת שגם מגיעים לאנשים מתוך הרווחה, שאבא שלי מסביר מה קורה, מה קורה שם. אני מדבר על אבא שלי, הולך ומסביר להם מה קורה. רואים גם מה קורה עם הילדים, כי אבא שלי אומר, אל תפחדו, תספרו. ואני לא יודע באמת, הוא אישית גם מאוד התרסק, ולפעמים עד היום הוא פשוט פתאום קם באמצע חלום רע, שהוא חושב שהיא עכשיו חוזרת הביתה. אני מקווה, אבל גם האנשים המקצועיים שעובדים בזה, הם נורא מפחדים. כי אפילו שהם ינסו לעשות את שלהם, אבל פתאום היא הולכת לאיזה עורך דין, או שפתאום היא הולכת לבית המשפט, ומביאה את הסיפור אחרת לגמרי במבט שבאמת היא רואה. היא לא רואה את המבט שכולם רואים. זה לא שאפשר להסביר להם, או שהם מבינים, הם לא מבינים. אין אצלם איזושהי הבנה אחרת, הם באמת לא רואים את מה שהם עושים. והם משכנים עם כל הכוח, ואז זאת שמגיעה, אם זה יהיה עובד סוציאלית, היא פתאום מפחדת, פתאום לוקחת פסיעה אחורה, כי היא מפחדת שהיא פתאום תגיע לאיזושהי בעיה. אבל פה באמת אני רוצה לומר שאבא שלי באמת עשה הכל באמת שכנע, והוא הביא את העובד הסוציאלי אפילו לדבר עם הילדים. ואנחנו כילדים קיבלנו המון המון גם ממנו, א', מזה שהוא אף פעם לא החזיר שום אלימות, אפילו שהוא פשוט נעמד ממול, וזורק את דברים, והכל פשוט, הכל עם הגוף שלו מגן.
אתה רוצה שאני אגיד לך משהו, יעצור אותך, סליחה שאני אומר, כי זו עיצה שאני נותן אותה, ואני רוצה לתת אותה אולי פעם ראשונה בשידור. אתה יודע מה היה פותר את הבעיה של אבא שלך?
מה?
250 שקל.
מה? לא שמעתי.
250 שקל. שמעת טוב? תקשיב טוב. מצלמה מסתרת, שעולה 250 שקל, היה מציב אותה במשך יום, יומיים, ולא אחת, אולי שלוש כאלה אפילו, הוא היה סוגר את העניין שלו. כי הדברים האלה, הם יכול טוב ויפה כשמנה מספר, אבל כשיש צילום של הדבר, אף אחד לא יכול לסתור את זה. אתה מבין? אפילו 10 שניות שבן אדם, הבן אדם הנחמד הזה והדין והמקסים או
לא, המקסימה. אבל הוא לא, הוא לא רק שהוא נעמד שמה, הוא, זאת אומרת הוא גם היה מצלם, הוא לא מחזיר, אבל היו מאיימים עליו
לא, 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 אם היה צילום אין אף אחד שאין פירוש אחר, לצילום אין פירוש אחר, ואגב יכול להיות שהוא צילם בצורה גלויה ואז הבן אדם מתנהג בצורה אחרת, אתה מבין? אני שוב אומר, אם אתה מפעים כמה שאתה מתאר, שהיה פה מישהי שמדברת גבוהה גבוהה ויפה מאוד, אבל בפנים מתפרצת ומשתוללת ומאיימת ועושה, דבר כזה שרואים אותו, מבינים. אתה מבין? אני מכיר מקרים שאנשים היו, אפילו קראו להם מלאך, מלאכים קראו להם. אנשים דיני נפש, אבל בחדרי חדרים, הם היו משפילים ומקללים כללות נוראות, שאנשים גויים לא מקללים. ואדם שאתה רואה אותו מדהים, יש שמיים, זה אולי לא באשמתו, לא יודע איך תקרא לזה, ופעם מישהו הקליט אותו 10 דקות ונגמר הסיפור לתמיד, לתמיד, כי הוא עצמו מבין שיש פה איזה חומר נפץ שהורס את כל עולמו. אתה מבין מה שאני אומר? עולמה. כלומר, הבן אדם מתאר לעצמו כמישהו שהוא ככה וכמישהו שזה, ופתאום, זה מי שאתה. הנה, זה אתה, נכון? זה אתה. זה את.
נכון.
אז זהו, לא, אני... מה?
אני אומר, השתמשו חלק מה... זאת אומרת שבאמת הם הביאו עובד סוציאלית, כל מיני דברים שדיברו עם כל הדיפקה, גם במצבים דווקא שפתאום שיהיה נוכחת. פתאום...
אבל זה לא עובד ככה, כי עובד סוציאלית באה ואומרת, יש פה הסתה, הוא מסית אותם נגד האימא, זה לא כזה פשוט. לפעמים אתה...
זה לא פשוט, זה מה שהייתה טוענת.
לכן, אתה רואה...
זה כמו שעזר לנו... מה?
לכן, מצלמה היא זאת שפותרת כל הבעיה. זה מה שאני אומר?
כן, אני מבין.
כן.
אני מבין. אבל זה, גם זה, שיש מישהו שבתוך הבית שולט, לשים מצלמה בסדר, זה דבר כל כך קשה, כי רוב פעמים הם לא באמת יוצאים. הם בשליטה מלאה, זה מאוד מאוד קשה, זה גם פחד להכניס, זה לא ממש, זה נכון. אבל זה לא באמת פשוט. אבל אצלנו בחוף, מה שבאמת קרה, שהרבנים נכנסו לתמונה, ראו באמת, ראו את ה... שמו לב למה שקורה, ואז הם פשוט אמרו שברגע שדבר כזה קורה, פשוט להזיק את המשטרה. באמת, עוד תלונה ועוד תלונה שהגיעה המשטרה, בסוף זה באמת התפטר, הוא הוציא אותה מהבית. והדברים שהרבנים גם עוד עזרו לנו, זה להגיע להבנה שלא לקרוס עליה, כי היא פשוט מסכנה, היא חולת נפש, היא לא יודעת מה היא עושה. נכון שאנחנו סבנו, וזה כואב, ויש הרבה עצבים והרבה דברים, כי איך שהתביישו מחברים, והשכנים איך הסתכלו עלינו, ואיך היא פשוט, הכל על הגב שלנו, כל כך הרבה שחיתות ודברים, ו... אבל באמת, הם עשו עבודה להסביר לנו שבאמת היא רק מסכנה, אבל בגלל שהיא מסכנה, היא לא יכולה לעשות לנו מה שהיא רוצה. אנחנו ודאי יכולים לעמוד על שלנו, כמובן במקום מכובד, אבל למשל היא הייתה מתקשרת לנשואים, שאומרת דברים רעים על הצד השני. ממש, אז ברגע שאומרים את זה, הסבירו לנו שלפי הלכה אנחנו פשוט יכולים לנתק, אנחנו לא חייבים לשמוע. אנחנו לא יכולים להיות הבובה בגלל כיבוד אב ואם. יש לנו את החיים שלנו. אנחנו לא יכולים להרוס את זה בגלל שאמא או חלילה אבא לא בסדר.
מסכים איתך, אוקיי. טוב, אנחנו, אני מאוד מודה לך על זה, כן. מאוד מודה לך על זה, על הטלפון הזה. ואנחנו נצא לפרסומות 039-039-039.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד.
קייטרינג מנצח, מיזם הבישול של כל חי בעיצומו. עם כל החידושים וההפתעות בעולם הקולינריה. שש מתמודדות, ורק אחת תהיה קייטרינג מנצח. ותזכה בקמפיין פרסומי לעסק בכל חי, ובפרסים בשווי אלפי שקלים. קייטרינג מנצח, בהגשת השפית מירי זורגר והניה שוחט. ימי חמישי ב-11 בבוקר, רק כאן בכל חי. בחסות
קנווד, הבחירה המושלמת של השפית במטבח. קנווד, חזק ולתמיד.
תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב בתבונה. מעוניינת? הגעת למקום הנכון. תבונה, לימודי תואר לבנות. מסגרת חרדית בהנהלת הרבנית מרים ויינברג. מגוון רחב ומותאם של מסלולים. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב. בשילוב לימודי קודש והווי חברתי. לפרטים והרשמה, כוכבית 3463. תבונה, כוכבית 3463. דיסקונקי קטן, עם הדרכה הורית מפורטת. לבית שלב, נעים ורגוע יותר. להזמנות, חייגו כעת. 077-405-2003. אתגרים בחינוך. 077-405-2003. הקורס ניתן גם במסלול להכשרת יועצים.
או, מגה 3. תופתעו לשמוע. בורי ישראלי טרי עשיר באומגה 3. אז כשאתם הולכים לדגאי שלכם, תבקשו בורי ישראלי טרי. גם טעים, גם איכותי וגם בריא. מהמים עליכם לצלחת? בפחות מ-24 שעות.
הרפתקה חדשה, פארק פליימוביל מסביב לעולם, בגן הבוטני ירושלים. קחו דרכון ובואו להפליג בספינת פיראטים, לבקר במערב הפרוע, להנות ממשחקיית ענק ממוזגת ומתקני אתגר בסגנון נינג'ה בטבע. הזמינו עכשיו, כוכבית 6226.
שלום וברכה, שמי יוסף חיים קקון, מנהל הרישום במרחבי חינוך מגדל אור בנשיאות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. אצלנו בכפר הנוער לבנות, כל נערה היא עולם ומלואו, בעלת מטען ויכולת אישית ייחודית רק לה. לכן אנו דואגים לתת לכל אחת את האפשרויות להתפתח בדרך שלה. כיתות קטנות, מסלול עיוני או מקצועי לבחירה, תכשיטנות, מבשלים עתיד, משק חקלאי, רכיבה על סוסים, גרפיקה ועיצוב, ועוד מגוון רחב של פעילויות ומגמות העשרה לאחר הלימודים, מלווים ביחס אישי חם ואוהב, מצוות מסור ואיכותי באווירה של בית. לפרטים והרשמה 072-213-2777.
תגיד, הבית ספר החרדי לפרסום שאמרת, איפה הבוגרים שלהם עובדים?
איפה לא?
במשרדי הפרסום החרדיים ובתפקידי שיווק, פרסום ויחסי ציבור בחברות וארגונים. היום כבר כולם יודעים. בשביל להיות איש פרסום ויחסי ציבור, לומדים בבית ספר החרדי ומתחילים לעבוד. ההרשמה למחזור 13 בעיצומה. מלגות לזכאים. 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום. 03-579-2111.
תושבי באר שבע והסביבה, הרשות לפיתוח הנגב, עיריית באר שבע וחברת כיוונים, המחלקה לתרבות תורנית, מזמינות אתכם הציבור היקר שלנו לאירוע הגדול של הקיץ באקסטרה פארק בגן הפעמון בכניסה לנווה נוי. שידור חי בכל חי של התוכנית טובים השניים, זמרים אורחים, מידע טסה ולהקת הקינדרלך, אופר הלוי בהצגה, קרקס אפריקאי, מופע להטוטים, מתקני לונה פארק, טרמפולינות ועוד. יום שני, י' באב, החל מהשעה 6 בערב. הכניסה חופשית.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד.
אפס שלוש תשע, אפס שלוש תשע, אפס שלוש תשע. אנחנו עם מאזין נוסף, ערב טוב. או מאזינה.
ערב טוב, שלום.
כן, שלום.
שלום, אני נער בן 15, ורציתי לשאול, הרב דיבר על השתלטנות. יש לי בעצם תכונות של מנהיג, זה נקרא שתלטנות.
עוד פעם, מה? מה אתה שואל?
יש לי תכונות של מנהיג,
כן.
זה נקרא שתלטנות.
לא, מנהיג אמיתי לא צריך להשתלט, אבל השאלה אם אתה משתלט, זו השאלה, לא אם אתה, אם זה שיש לך תכונות שמנהיג זה בסדר גמור, אבל בוא תספר לי מה אתה עושה, ואז אני אגיד לך אם אתה נקרא שתלטן או לא.
מה זה אני עושה?
אני אשאל את זה אחרת, יש מישהו אומר לך שאתה שתלטן?
לא.
אז אם כן מישהו לא אומר לך, נו כן.
אני מפחד שאולי זה גובל בשתלטן, לא יודע.
לא יודע, אם אתה, אני לא יודע איך להחליט, אם אתה פוחד אולי אתה לא מנהיג מספיק. אני, מנהיג הוא אחד שמנהיג קודם כל את עצמו, וגורם לאנשים לשמוע בקולו, לא גורם, אלא אנשים שומעים בקולו מפני שהם רואים בו מנהיג. מנהיג שמחליט על עצמו שהוא מנהיג, ומכריך את האנשים ללכת אחריו, זה אולי גם סוג של מנהיג, אבל זה שתלטן, זאת אומרת, זה לא בגלל שהוא מנהיג, אלא בגלל שהוא בריון. שאלה אם אתה בריון, שאלה אם אתה מכריח אנשים לעשות מה שאתה חושב, או לא?
אז אם שומעים בקולי זה לאו דווקא שתלטנות?
אם שומעים מככה זה בפירוש לאו דווקא שתלטנות, אם אבא שומעים בקולו, זה בגלל שהוא אבא, מנהיג שומעים בקולו, כי הם חושבים שהוא בן אדם, אבל בן אדם צריך לשאול את עצמו מה הסיבה. אתה מביא לי דברים מאוד מאוד לא ברורים. למשל, אתה בן אדם שיודע לרדת על אנשים?
יודע, כן, אבל אני מאז סבלתי מזה, דווקא בגלל שהייתי יורד על בחורים, על ילדים, אז הצנקתי בשתנת בשביל הקטנה, דווקא בגלל זה אני לא יורד על אף אחד.
בן כמה אתה?
15.
אז קודם כל אתה כבר עדיין בשביל הקטנה.
מה?
אתה עדיין בשביל הקטנה.
כן, כן, אני אומר, בחיידר סבלתי בגלל שהייתי יורד על בחורים, על ילדים.
אוקיי.
אז בישיבה קטנה התחלתי בצורה אחרת.
ועל סמך מה אתה קובע שאתה מנהיג?
כי הבחורים שומעים בקולי.
תביא דוגמה. תביא לי דוגמה. במה הבחורים שומעים בקולך?
דוגמה, מארגנים משהו, ויש חלקי דעות, אם אני אפיל את הקול שלי, אז פרט יחסו לזה, למשל.
עכשיו, אתה יודע,
סך ההתנהגות הכללית.
מה אתה אומר?
ההתנהגות הכללית, בסך הכל.
למה שומעים בקולך? כי אם מישהו שיבוא ויגיד לא, אבל אני בא לי ללכת למקום אחר, האם אתה תתייחס, אוקיי, תגידו מה אתם אומרים, או שתגיד, את בבל את המוח, אתה רוצה אל תבוא. זה הקטע?
לא, אני לא מגיע לצד הרע, אני מגיע לצד של להקשיב לצדך וזה.
קשה לי, את יודע מה, אני אגיד לך משהו, אני בטוח שבקבוצה שאתה נמצא בה יגידו לך מה אתה. קשה לי מהסיטואציה הזאת, כי זה בסדר שיש אחד תמיד שהוא דומיננטי יותר, חברה גם זקוקה למישהו שהוא יחליט בשבילה, יש אנשים אומרים נלך פה, לזה. בסוף בן אדם בא ואומר, אתה יודע מה, בוא נלך לפה, זה בסדר וזה לגיטימי. לפעמים יש מישהו שאפילו לא מודע לזה, אבל יש בו איזה משהו בהתנהגות שלו, שהוא כאילו, אנשים פוחדים ממנו. זאת אומרת, אם להגיד משהו אחר, זה קצת מסוכן, כי אז לא לוקחים אותך, ואז בן אדם אומר, לא, זה לא שלא לקחתי אותו, הוא פשוט לא מתאים לי. הוא כאילו מעניש בצורה סניסטרת. אבל אם כל הדברים האלה לא קורים, לגיטימי מאוד שאתה תהיה דומיננטי, תמיד לכל חברה יש מישהו דומיננטי, שבסוף יוצא שולחים אחריו. כי הוא יותר ברור, הוא יותר... זה בסדר, זה לא משהו שהוא שתלטן, בכלל לא. ואגב, גם אם יהיה בתוך החברה מישהו שיחשוב ככה, זה עדיין לא עושה אותו שתלטן.
גם אם אני יודעת, לפעמים, למשל, צריך לקופף את החברה יותר רעים, שעושים פרות לבחורים אחרים וכאלה?
פה אתה צריך להיזהר. לקופף זה כבר מילה של 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 של, של שתלטנים, אבל בפירוש למה צריך לקופף? אפשר פשוט להגן או לומר אני לא מוכן להיות במקום הזה, למחות. לא צריך לקופף. בן אדם שהוא מנהיג, הוא בא ואומר, תקשיב, זה צורה מאוד מאוד יפה, זה למה אתה עושה את הדבר הזה? למה אתה פוגע בו? ואני זוכר את עצמי בתור נער ובתור ילד אפילו, שהייתי רואה דבר כזה, אתה יודע למה אתה עושה את הדבר הזה, אל תעשה את הדבר הזה, לא עושים דברים כאלה.
אבל בחורים בגיל שלי, כשאומרים להם למה אתה עושה את הדבר הזה, זה לא בדיוק משנה להם הרבה.
אז זה לא משנה, זה משהו אחר. אז אתה, אבל ברגע שאתה בא ועומד עם הבן אדם, ואתה אומר לו, אני איתך, ואתה באמת מנהיג, אז באיזשהו מקום, הבן אדם שפוגע, הוא מרגיש עצמו במקום לא טוב. הוא במקום האחר, שהוא לא המקום שלך. ואז ממילא, זה, זה לבד, הדברים נעשים בצורה מאוד מאוד ברורה, אם אתה, שוב, ובן אדם צריך, בן אדם שפוגע באחר, הוא בפירוש בן אדם לא בסדר. אז הוא קודם כל לא בסדר. עכשיו, לפעמים, בלי שאתה שם לב, זה עוולה כנגד עוולה. כאילו, ללכת ונגיד, להשפיל מישהו שמשפיל מישהו, אז לא ברור כבר מי התחיל, לא ברור כבר מי המשפיל, שניכם משפילים. הדבר הנכון יותר זה לעמוד, ויש באמת, זה אנשים אמיצים, כמו למשל הגיבור הספרותי שלי, צביקי גרין.
כן.
כמו למשל צביקי גרין, הגיבור הספרותי שלי, שהוא בן אדם שמוכן לשלם מחיר, ומחיר חברתי, אבל הוא התייצב ליד, לצד החלש. הוא לא ייתן שיפגעו ברובי בלני, שרובי בלני יפגעו במישהו, בגלל שהוא חלש מהם. זה בן אדם מסוג מאוד 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 טוב, שהוא, זה מנהיג אמיתי, שמוכן לשלם מחיר, אוקיי?
אוקיי. תודה רבה.
אוקיי, אז אנחנו בעצם מסיימים כאן תוכנית, האמת היא אחת לפני האחרונה. התוכנית האחרונה לקיץ הזה, אחרי זה יהיה בין הזמנים, אנחנו נצא לחופשה, כן, אנחנו גם נצאים לחופשה, גם התוכניות יוצאות לפעמים לחופשה, יש לוח שידורים מאוד מעניין לקיץ, מציע לכם ככה להקשיב לזה, אבל אנחנו כרגע יוצאים, אני כבר מזמין אתכם לתוכנית, מוצאי שבת, תשעה באב, ממש אחרי שחוזרים מהתפילה ומהקינות, משעה 10 עד 12, יש לנו תוכנית מיוחדת של תשעה באב, ללא מוזיקה, גם ללא, אתם יודעים, אפילו לא המוזיקה, הטרקע הזאת, גם היא לא נמצאת. איזה, אתם תעזרו לי, נכון? אתם לא תשאירו אותי לבן. כן, אפילו בחדשות, שום דבר, לא נראה לי שחדשות אפילו בכלל. או שיש, כן, יש חדשות, אומר שלומי פולק. אז הם כבר מוזמנים ככה למצוא איזה סיפור מאוד מאוד יפה שקשור לסליחה, להתחשבות, לפגיעה או פגיעה שגרמה כמו קמצא ובר קמצא, גם דברים כאלה, ולהפך, דברים שחוויתם בחייכם. בדרך כלל יוצאים דברים מאוד מאוד יפים. וזה גם לעשות איתי חסד, כי בסופו של דבר אני בא עם המון מתח לתוכנית הזאת בתשעה באב, ותמיד יוצא משם בתחושה ככה שאנשים, ממש יש מלא טלפונים של אנשים שרוצים לספר את הסיפור שלהם. ליתר ביטחון אני גם מכין כל מיני דברים, אבל בדרך כלל אני לא צריך להשתמש בהם. אז תודה לאורי כהן, תודה לשלומי פולק, להתראות בתשעה באב, אם לא יבוא המשיח עד אז. לילה טוב לכולכם.